ספיק אנד רול, פודקאסט כדורסל ישראלי.
ספיק אנד רול, מהדורת יום חמישי, 27 ליולי 2023. הקיץ לוהט, חם, ומי שהולך בחוץ יותר מ-100 מטר, אתה יודע מה, יותר מ-50 מטר, לא יכול לעשות את זה בלי להפוך לדלי מים. בוקר טוב, פרופסור אלפון.
בוקר טוב, ג'ובה, מה נשמע?
בסדר, התגעגעתי. אף על פי שראיתי אותך כל יום, לא הקלטנו מאז ראשון שעבר בסיום גמר העתודה.
ולא דיברנו על כדורסל ישראלי פרופר כבר 16 יום.
נכון, אבל אני חושב שזה יצא לטובתנו, כי ככל שמשכנו את הרווח בין הפרקים, אז הצטרפו עוד שחקנים ועברו.
יש שיגידו שתופסים כיוון.
כן, יש כאלה שיגידו שתופסים כיוון. בוא נתחיל רגע מילה על נבחרת הנוער.
אנחנו מקליטים בבוקר.
כן.
בעצם לפני המשחק מול סרביה ברבע הגמר, אבל נבחרת הנוער למעשה עמדה במטרה הראשונית שלה,
אמת.
לשרוד בדרג א', והמילה לשרוד היא לא נכונה.
להישאר.
לא, אני אומר, הם לא שרדו.
כן.
הם נבחרת טובה יותר.
אפשר להגיד שהמטרה היא רבע הגמר, לא צריך לקרוא לזה לשרוד.
כן, לא, אבל כשאתה מגיע לטורנירים האלה, כשבאנו לעתודה, אמרנו, אנחנו רוצים לשרוד.
נבחרת פחות מוכשרת הייתה בעתודה.
והנבחרת הזו, מה שבאמת מעודד בה, זה מי שלא נמצא בה. כי היא כל כך טובה, בלי בן שרף, ובלי עוד שני שחקנים, גם גולדמן ממכבי תל אביב, וגם חיטקס מהפועל ירושלים, ששניהם היו יכולים לעשות פה סגל בלי
כן,
בעיה בכלל.
נכון.
ואלו הצרות שאתה רוצה. אתה רוצה שיהיה לך הרבה שחקנים שנלחמים על המקומות, ושוב, יכול להיות שהסגל הזה נבחר להיות כזה...
לא העניין.
אני אומר שיש פה שחקנים טובים שלא הגיעו, כי ספציפית הם לא מתאימים לסגל הספציפי הזה.
זה קורה. זה יכול להיות שזה היה הסיפור גם עם אייל הראל בעתודה.
יכול להיות.
צריך להסתכל לפעמים על האליפויות האלה, מעבר לעמידה במטרות של רבע גמר, מעבר להצלחות של שחיות בטורנירים, שזה קורה בעיקר בעתודה. כמה מהשחקנים האלה אנחנו רואים מגיעים להיות ברמה של שחקני נבחרת, כמה בליגת העל, כמובן בנוער קשה להעריך. ועדיין יש פה שלושה שמות שאפשר להתלהב מהם, בשלב הזה.
אני הולך אפילו על יותר.
רוצה לתת לפחות שלושה שאני אתלהב. זה לא אומר כלום, כי הנה סתם דוגמה, שרק אורי סביר יכול לתת. בנבחרת קרואטיה שיחק אתמול, שחקן, אני יכול לפתוח את הטלפון ולהקריא לך את השם, נועה...
זמליץ'.
כן. אבא שלו היה מלך הסלים של אליפות אירופה לנוער, שהייתה פה בתל אביב ב-1994. ולא יצא שחקן. אוקיי? עכשיו זה אלן אורי סביר, ענק.
אילן קדוש כזה.
אילן קדוש, לא, אבל אילן קדוש היה שחקן בוגרים.
כן.
והיה בקדטים.
כן, כן.
ואני מסתכל, אז קודם כל אני אתחיל מאלון מיכאלי. אני, יש לי חולשה לגבוהים, זה ידוע, זה לא איזה משהו חדש. כיף לראות שחקן שלוקח את הריבאונד בעמדה מספר 4, 5, whatever, ופשוט רץ עם הכדור לסיים התקפה. זה אחד. משחק גב לסל. יש התקפות, היו במשחק, שבחלק מהמשחקים שנתקנו, והיה צריך סל גם מול ליטה, שהובלנו במלא וניצחנו, וגם משחק השלישי מול שוודיה, בדקות לפני שברחנו לשוודים ברבע השלישי, שיכולת לתת את הכדור לאלון מיכאלי, ובפוסט-אפ הוא השיג, שחת פאול, עשה סל, וזה נהדר לראות. ואז אני הולך לצמד הגרדים.
רק שנייה, עוד משהו על מיכאלי, כן. משחק את הפיק אנד רול ההפוך, שהוא זה שלוקח את הכדור, חוסם לו גארד, ואתה יודע שהוא ידע כן. לעשות את ההחלטה הנכונה, שאלו דברים שאתה אומר, וואו, איזה יופי, הסייג היחיד שהיא לגביו, זה באמת העמדה, האם הוא גודל של 5, כי כרגע הוא לא.
כרגע לא נראה לי.
אבל אתה רואה שהוא כן רוצה לזרוק מ3, זאת אומרת שהוא מבין...
אבל לזרוק ל3, אלפרין, בוא כבר, זה כולם יכולים לזרוק מ3.
בגילי הנוער, ראינו מספיק שחקנים, שאומרים להם, אתה 5, ואתה לא זורק משלוש.
בסדר, אז אני מסתכל על הנבחרת, שזה השופרה דשופרה, ובנבחרת ישראל אני לא חושב שיש מאמן היום, בכל העשור לא. האחרון, שיגיד לשחקן, אלא אם הוא ממש לא פוגע, כן? כן? אבל לא בקטע שאוסרים עליו לזרוק כי הוא ב5, אלא כי הוא לא קולע. אז אלון מיכאלי זה אחד. צמד הגרדים, עומר מאיר ושחר דורון. אמרתי, אוקיי, בוא נחשוב רגע בנבחרות העתודה, שאומנם זה גיל אחר, המוצלחות שלנו בשש השנים האחרונות, אני לא חושב שהיה צמד גרדים שהיה כצמד גרדים. זאת אומרת, שני קומבואים לצורך העניין, שיכולים לשחק ב2, יכולים לשחק ב1, אוקיי, לך ל-2017. היה לנו את תמיר וזוסמן. שניים שונים לחלוטין.
כאילו היה את הובר, אבל הוא בעצם, הוא ותמיר די דומים ב...
אבל הובר, רגע, זוסמן היה עולה ב3, הובר עלה 5?
אני חושב שכן.
אוקיי.
אבל הוא לא מתאים למה שאתה רוצה.
נכון, הובר כן, בלט לא.
כן.
שנה אחרי זה, אתה יודע מה, בני ובריסקר, אחד רכז קלאסי, אחד סקור. פה שניים מאוד דומים, אני לא רוצה להתעלות בילנות גבוהים ולתת דוגמאות, אבל שניים שיכולים גם לשחק באחד, גם לשחק בשתיים, גם לקלוע מבחוץ, גם לקלוע בבידודים, גם לשחק בפיק אנד רול, גם בהתקפות מעבר, וזה מרשים.
הם גם די משלימים אחד את השני.
כן, הם משחקים יפה ביחד, ועם הקו התפתחות הזה, שוב, אתה יודע, אנחנו פה מפוקחים. אני לא עכשיו נסחף לך, אבל...
אבל זה, שוב, הם טובים. הם טובים גם ברמה שמסתכלים מסביבם בגלי הנוער באירופה, ואתה רואה שהם טובים. נכון. זה לא, אפשר להגיד, זה רק פה. זה ליגה ישראלית. לא, אתה רואה אותם מול גרדים, שאמורים להיות הכי טובים ביבשת, והם לא נופלים מאף אחד שראינו שם בנתן.
ולרוחב יותר, מה שאני אמרתי לך תוך כדי השידורים שהיינו ביחד, הנבחרת הזאת סוגרת לריבאונד הרבה יותר מנבחרות אחרות שראיתי. אנחנו עדיין באיזה פיגור בריבאונד ההתקפה.
בעיקר נגד הצרפתים ראינו את זה.
נכון, אבל אתה רואה יותר ויותר פוזשנים שבהם יש סגירה של 5 שחקנים שסוגרים, וזה משמעותי. והלוואי וזה ימשיך, אז כיף לי.
אז אני רוצה להוסיף שמתוך, כאילו ליד 3 השחקנים האלה, אני מאוד מסוקרן לגבי כהן.
אוקיי.
כי...
אורי כהן.
כאילו, נווה מעולה.
מפתיע גם.
מפתיע ממש לטובה. אני, שוב, אני חושב ששם איזשהו עניין של עמדה, ונקרא לזה סט יכולות.
אוקיי.
כהן, שהקליעה שלו היא כמעט אבסולוטית, פלוס שחרור כדור מאוד מאוד מהיר, פלוס ראינו גם אתמול נגד הקרואטים את האתלטיות שלו, ואת העובדה שהוא כן יכול להוריד כדור לרצפה, פלוס מה שראינו ממנו בטורניר היורליג, שהוא היה מצוין לנוער, אז אני חושב ששם יש איזשהו גרף שאפשר ממש לעלות איתו למעלה.
אתה יכול לראות אותו מתפתח להיות 3&D מצוין ברמה הישראלית, כי כלייה יש, ברגע שגם ההגנה מאמינה שהכלייה שלך היא מסוכנת, יוצאים אליך, אתה תוקף את הקלוזאוט, אתה משיג יתרון.
כן, אז אני רוצה כזה. אני חושב שכאילו אנחנו קצת חסרים בעמדה מספר 3. מדברים על זה הרבה.
כן.
אז אנחנו צריכים לנסות להביד. אז זאת עוד אופציה.
אז סך הכל, הנבחרת הזאת מראה הרבה שחקנים שאתה יכול לראות אותם, אם הכל הולך בסדר, מגיעים למצב של שחקני ליגת העל. אני אומר, זה נגיד הרף המינימלי.
נכון, זה לשם אתה רוצה לכוון.
יופי, אחלה שיהיה בהצלחה מול סרביה. עוברים לנושא הבא.
כן.
הפועל תל אביב.
וואו.
אנחנו עכשיו נתחיל פחות או יותר, אני לא יודע אם נגיע לכל הקבוצות, והתהליכים שקרו בשוק, כי מאז הפרק האחרון הרבה קבוצות החתימו שחקנים.
אבל לא קרה שום דבר כמו שקרה בהפועל תל אביב. שוב, הפועל תל אביב ב-16 ימים האחרונים, מאז שנפגשנו בפעם האחרונה, למעשה היא בתוך תהליך החלפת הבעלות.
כן, שזה שבוע הבא...
שגם אם זה לא קרה באופן פורמלי, אתה מבין לפי מה שהיא עושה בשוק, שזה כבר עובדה בשטח.
כן, תראה, אני מניח שהלכו קודם כל למהלך כזה, מתוך, אתה יודע, כמו שאתה עושה איזה סקר או איזה מדגם, כדי להבין האם זה יעבור בעמותה, ולא היו קובעים את התאריך ההצבעה שהוא 7 באוגוסט, כמדומני, בשבוע הבא. לא, שבוע הבא זה לא 7 באוגוסט, בעוד...
שבועיים.
שבועיים.
הם יודעים.
כן, שיש תחושה שהנושא הזה אמור לעבור, הייתה להם השבוע אספה מקדמית, מי שרצה לשאול שאלות, להבין את התהליכים, רמי קון גם התארך בפודקאסט תועדי הפועל תל אביב, כדי לענות על כל מיני שאלות, באמרו לו, והם עובדים.
אני אגיד לך משהו על הפועל תל אביב גדול, לפני שניכנס ל...
אהבתי, גדול,
גדול
וניכנס. כן.
הפועל תל אביב הייתה מבוססת באופן באמת כמעט טוטלי על רומנטיקה. רומנטיקה. וזה הביא אותה מהתחתית של הבור חזרה לרלוונטיות. בשנה שעברה, או בשנתיים האחרונות, כבר ראינו מהלכים טקטיים. שאני חושב שהאחרון והמשמעותי מביניהם זה החזרה של תומר גינת. האירוע הזה עם אופר ינאי הוא כבר אירוע אסטרטגי. ובכלל, דיברנו על התפקחות, אז אוהדי הפועל תל אביב, שהם היו בעצם הבעלים של הקבוצה, ידעו טוב מאוד שכדי לעבור מלהיות רלוונטיים ללהיות מועמדים לתואר כל שנה, הרומנטיקה לבד לא מספיקה. ולכן...
לרומנטיקה יש תקרת זכוכית.
כן, ולכן...
אולי זה היה צריך להיות שם בפרק.
זה שם מצוין, אבל לטו באב, זה בפרק הבא.
אוקיי.
לרומנטיקה, כשהגענו כבר לשלבים האלה, אז הם אומרים, אוקיי, אז אנחנו הולכים לאירו-קאפ, שזה מסגרת משוריינת, שזה הרי האנטי של מה שאתה אמור, אם אתה קבוצת אוהדים שחיה, אתה אומר, לא, אני לא אלך לשם. לא, הלכו לשם. כשהחליטו שרוצים ללכת להיאבק על תארים, עברו מ-4 זרים ל-5 זרים, כי ככה הקבוצה שלהם תהיה יותר טובה. ועכשיו, וזה מה שאני מניח שיקרה, הם יוותרו בעצם על החלק שלהם כמחליטים עיקריים, למרות שהם משאירים להם הרבה החלטות, כדי שמישהו שיש לו באמת את הסכומים הנכונים לתת את הכסף לקבוצה, וגם אם הוא אוהד מכבי תל אביב, או היה אוהד מכבי תל אביב, או לא משנה כרגע מה, הם מסתכלים על הצד הפרקטי, הרבה יותר מאשר על מה ש... אתה יודע, כאילו משהו שפעם היה סדין אדום, ויהרג ובא לי עבור. וזה תהליך התבגרות של הקבוצה הזו, כמו אדון אוהדים, לצאת איתו קדימה, כמו שאני חושב שיקרה בסוף להפועל ירושלים בכדורגל.
שזה כבר קורה.
עם אורי אלון, שבסוף ייקח את הקבוצה הזאת באיזושהי צורה.
כנראה.
כדי שהיא לא תהיה עוד קבוצת מרכז טבלה.
הדבר שכן שומר על הממד הרומנטי-ריאלי נקרא לו. המטרה היא שברגע שקבוצת אוהדים בבעלות עמותת אוהדים, מה שהיא צריכה לעשות, אם היא רוצה להיות הישגית, זה באמת הדבר הזה, היא צריכה להגן על עצמה. זאת אומרת, אם בעוד X שנים, 10, בואו נלך הכי אופטימי, מחליט אופר ינאי שם קוד שהוא לא רוצה להיות הבעלים, שהם לא יחזרו למצב שקרה אחרי ש... למשל, הטייקון האחרון שהבעלים של הפועל תל אביב, ולדימיר גוסינסקי עזב, ואז זה הלך לשאול איזנברג, ואנחנו יודעים איך זה נגמר. זו המטרה שלהם. זה תהליך שהוא קרה בשנתיים האחרונות, הוא נעשה בשלבים, והוא באמת הצעד הבא. ואם אתה לוקח את זה עוד יותר רחב, זה טוב לליגה, ולמי שאוהב כדורסל, ואפשר לא לאהוב את הליגה, כן לאהוב את הליגה, אבל מי שאוהב כדורסל הוא רוצה קבוצות טובות, שיש יותר כסף, יותר קל לבנות קבוצות טובות, ויש פה עכשיו שלוש קבוצות, שלפחות התקציב שלהם הוא יותר גדול, והם יכולים להביא שחקנים, וזה יוביל אותנו לשחקנים.
כן.
אז היום אורי מנה מפרסם על הבוקר, שג'ון הולנד סיכם בהפועל תל אביב.
גם אנגולה מסכם בחפוף לבדיקות רפואיות, נכון, ואלכסנדר חתם.
אלכסנדר חתם. זאת אומרת, שלושה שחקנים שהסכומים שהם אמורים להרוויח, זה סדר גודל שלא היה בהפועל תל אביב בשנה אחת. מספיק להזכיר שקייל אלכסנדר הייתה לו הצעת יורו-ליג גם.
זה הסיפור פה באמת, שקייל אלכסנדר ויתר, אני לא יודע אם זה בגלל הרמה הכלכלית או בגלל החלטה מקצועית, זה לא משנה.
פחות חשוב. הוא בסוף בחר
בהפועל תל אביב. כן, על פני ביירן מינכן. שוב, אם באמת ההצעה הזאת הייתה קיימת,
כן, בוא נניח שכן.
זה, אתה יודע, אנחנו לא יכולים לדעת בוודאות. אז קייל אלכסנדר זה אחד. שוב, הוא סנטר שונה מאונואקו, והוא אתלטי, ומשחק פיק אנד רול, ו...
הוא חוזר, תראה, אנחנו צריכים...
הוא כאילו יותר מתאים למה שהיה בתחילת העונה שעברה.
בדיוק. הרי תקופת אונואקו התחילה בנובמבר. ובעונה, אני הייתי, חשבתי שאונואקו זה טוב כדי להשיג תואר בארץ. בסוף העונה אתה כבר יכול להגיד שזה לא עבד.
נפתח סוגריים, מה זה הזריקה הזאת מקו העונשין?
וואי, אני לא ברור.
מה זה הסיפור הזה?
לא ברור.
למה אתה זורק ככה? אתה עבדת עלינו?
התרסה?
כאילו, אתה פה שיחקת פה שנתיים וזרקת זריקת צפת?
לא שנתיים, הוא זרק גם לפני, זה לא היה רק פה.
אוקיי, אבל מה הקטע שלך?
הוא בקולג' כבר זרק.
מה הקטע שלך?
לא יודע.
מה יש לך?
אולי הוא חושב ש...
זה פגיע לו בחוזה הבא, מה?
לא. אולי הוא לא רוצה שיזכרו אותו כזה שזורק זריקת צפת, והתייחסו אליו בצורת שחקן, בצורה שהוא שחקן כדורסל רציני וטוב, והוא החליט שזה חלק מזה. אולי הוא עושה ניסוי. I don't know.
הלוואי שיזרוק.
אנחנו צריכים לבדוק את זה.
זה אבל ממש מגניב.
סגור סוגריים. כן. מה אמרתי?
שהייתה צידלת באונואקו.
אבל נגמרת העונה ומבינים שאת הזר, את הסנטר שמתאים לג'קובן בראון, זה פחות הסטייל של אונואקו, אז לכן הוא יותר מזכיר את הורטון. הנתון הכי מגניב מבחינתי בהקשר של קייל אלכסנדר, אתה יודע מה הוא?
לא.
מוטת הידיים שלו? משני מטרים ו-23 סנטימטרים.
אתה אוהב כאלה.
וואו.
משות.
עכשיו, למה זה טוב? שחקן אטלט, אוקיי, יסיים פיק אנד רול באליופ, זה די ברור. ריבונד התקפה. בדברים שישבתי לראות קצת, להסתכל עליו, מעבר למה שאתה יודע, ראינו בעונה ביורוליג, אני אוהב את זה שהוא זז בלי הכדור עם הידיים מוכנות. תכנסו לו כל מיני איילייטס אפילו, לא חייב לשבת לראות משחקים מלאים, ותראו שאחרי הפיק אנד רול, או שהכדור יוצא מישהו אחר, שהוא יורד לצבע לעבר הכדור, הידיים שלו כבר חצי, כמו קלעי שמחכה בפינה לקאץ' אנד שוט, הן כבר מוכנות לתפוס את הכדור. והלך והשתפר מפואן אל ברדה לשנה בוולנסיה. ומה שעוד האורך הזה נותן, בהנחה שהרגליים שלך, והן נראות בסדר, יכולות להחזיק בחילופים, אתה יכול ללכת טיפה יותר אחורה. הידיים שלך מספיק ארוכות כדי למנוע זריקות מגרדים כאלה ואחרים, אז הוא נראה כמו פרפקט פיט.
רק עניין המספרים, הסטטיסטיקות שלו לא מרשימות.
שאל אותי חבר ארז, אוהד הפועל, התקשר אליי, אמר לי, מה אתה אומר על אלכסנדר? מדברים, אומר לי, אבל המספרים לא טובים.
ואז נגיד, שמדובר בליגה ספרדית.
זה מה שאמרתי,
ולכן, הם משחקים 20 דקות, ואם הוא ישחק פה 30 דקות, מה ש... זה מספר הדקות.
אלפרין, זה מה שאמרתי בדיוק.
לא, לא, בסדר, זה הגיוני גם לשאול את זה.
הצעתי לו לעשות פר 36.
כן, לא, אבל שוב, גם ביורוליג הוא עשה 6 נקודות ו5 ריבאונדים. כן. ובספרד עשה 9 נקודות, 8 נקודות. וכשמסתכלים מספרים, רגע, מה, 8 נקודות? אתה מביא אותו להיות סנטר של הפועל? לא, זה לא קשור בכלל, הוא משחק 20 דקות, כי זאת השיטה הספרדית, היו לו שם בעמדה בוולנסיה, עוד 4 סנטרים. אז זה העניין עם קייל אלכסנדר.
מתחת לסל, אני חושב שהעונה הזאת, הסגל כרגע שנבנה, סגל שנבנה זה מראה או מראה? לא, מראה. סגל שנבנה מראה, של עידן זלמנסון, יהיה תפקיד חשוב בהפועל תל אביב.
אתה לא יודע, אבל איזה עוד 4 יבוא. 4.5.
אני לא יודע, אבל אני חושב שהוא מביא עכשיו דברים מאוד שונים ממה שמביא קייל אלכסנדר, שלפעמים יצטרכו אותם, בין אם בליגה ובין אם באירופה, ואני חושב שהוא יקבל יותר הזדמנויות ממה שהוא קיבל בעונה שעברה.
אני חושב שקייל אלכסנדר, יש פה קונצנזוס שמדובר ב...
רגע, מותר להתקן בלייב שחואן צ'רנן גומס אגר פנתניקוס?
זה היה לפני הפרק.
אבל לא היינו בפרק.
זו החתמה מופרעת, חואנצ'ו. פנתינייקוס זה קבוצה מופרעת, זה אירוע מופרע, שהוא מדהים כאילו ליורוליג מבחינת, נקרא לזה, יחץ, ומדהים לפנתינייקוס, אבל התחושה כאילו, אתה יודע, יש לי הרגשה שהם הולכים הביתה כולם באמצע העונה כזה.
סקנדל או פסטיבל.
כן, זה הכי סקנדל פנתינייקוס. מה, פתאום הגיע כסף? מה, עד עכשיו לא היה כסף?
חסכו. חסכו ליום זה, והגיע הכסף.
מה,
כן.
איזה שפיכת כספים, חסרת פרופורציה.
יורוס לפה צריכים להתגייס מיד.
כן, אני מניח שיהיה פרק.
יאללה.
יהיו פרקים. אז קייל אלכסנדר, חושב שיש די הבנה ברוב הציבורים שמדובר בהחתמה טובה של הפועל תל אביב.
ברוב המה?
בציבור. שזו החתמה טובה של הפועל תל אביב, בגלל הרזומה, בגלל כל מה שאמרת. אוקיי. עכשיו אנחנו מגיעים לג'ורדן מקרי שהולך, הלך בתוך השבועיים האלה, וחיפוש המחליף. אז מגיעים הולנד, שלפי מה שמיינהיים אומר, אמור להיות הזר השישי.
הולנד מחליף את אוקוטו מבחינתי.
אבל הוא לא 4.
בליגה שלנו?
הוא יותר 3.
כן, אבל הוא מספיק פיזי, והוא יכול לשחק 4 בהרכבים נמוכים. בליגה שלנו בטוח, אולי גם ביורו קאפ. אני נגיד מדמיין הרכבים, סליחה שאני מחבר רגע את אנגולה. ג'ון הולנד הוא...
סטופר הגנתי.
הוא סטופ. הוא חזק, הוא קשוח, הוא גדולה, הוא חזקה. ובריין אנגולה הוא שומר טוב, ושאתה פתאום שם באיזה חמישיית סמולבול כזאת, קייל אלכסנדר, ג'ון הולנד, בריין אנגולה ומנפורד, לא משנה מי החמישי. עם גיל בני אם אפשר?
שיהיה בהצלחה כמו זה.
כן.
שיהיה בהצלחה ליריבות.
אחלה של דבר. כן. עכשיו, סוגיית ג'ורדן מקרי, לא יצאנו להתייחס אליה. הפעיל המון לחץ ברשתות החברתיות כדי לחזור. מי ששמע את דני פרנקו אצל מדברים עם שי אוזמן, שמע... קרה בין השורות, יותר נכון, או הזין בין השורות, צריך לומר, שמקרי לא יחזור. מקצועית, אני חושב שהנדבך המרכזי בהחלטה להחליף את ג'ורדן מקרי הוא מקצועי. בשילוב הזה, בחמישייה הזאת, בהרכב שחקנים שיש לך את תומר גינת ומנפורד ובראון, אתה רוצה 3 עם תכונות אחרות, או בונוסים אחרים, שלא היו לג'ורדן מקרי, שהוא מבחינת כישרון, טופ 3 בליגה. אבל הוא לא, יש דברים שהוא גם לא מביא. והשילוב הזה בין אנגולה והולנד.
אם וכאשר.
אם וכאשר. יש די קונצנזוס בדיווחים שאנגולה זה קרוב לחתימה.
אני לא מבין, אבל איך שחקן יכול להיכשל בבדיקות רפואיות במועדון אחד, ולהגיע למועדון אחר.
אז בואו נפתח סוגריים. אני לא חושב שהוא נכשל בבדיקות הרפואיות, כי לדעתי לא היה שם משהו שלא ידעו. יכול להיות שאני, שוב, משער פה, על פי כמה שיחות, יכול להיות שהשערה שלי היא לא נכונה. העניין פה זה הביטוח. יש סעיפים מסוימים שמצריכים ביטוח מסוים, כי רוצים לבטח בגלל שיש סיכון כזה או אחר. זה יכול להיות שהוא עבר את הבדיקות, אבל הסיכון הוא יותר גדול, והפרמיה היא יותר גדולה, והסכום הוא יותר גדול, שאתה אומר, אוקיי, זה לא שווה את הסיכון, ויכול להיות שהוא באמת לא עבר איזו בדיקה, מוזר שהוא יעבור, אם עכשיו הוא יעבור את הבדיקה בפרטי, וזה יהיה ממש מוזר. מה שעוד יותר מוזר, וזה לא תכנתי לדבר עליו, אבל רק הערת אגב, שזה, אתה מסכם פחות או יותר עם שחקן, זה היה במרץ התחילו הדיווחים על אנגולה.
עכשיו עשו את זה.
לא ידעת? עכשיו, הוא היה באמצע עונה, זה לא שהוא יכול לבוא.
אולי זה משהו פרוצדורלי, שעד שאתה לא מסיים את החוזה בקבוצה אחת, אתה לא עושה את הבדיקות. אוקיי, אבל...
זה כאילו נראה שזה תקם הכל בגלגלים.
בגלל זה גם לא יצא אף פעם הודעה, לא יצא הודעה רשמית על הסיכום איתו, כי הם כנראה באמת רצו לבדוק עד הסוף.
בוא נחזור להפועל תל אביב.
אז שוב, אם הוא בריא, אז זה היה בעצם הרכש האחרון בעמדות הגארדים פורוורדים.
כן.
עכשיו, אנגולה, כשדיברו עליו למכבי תל אביב, אמרו, רגע, אבל הוא כבר משחק עכשיו כאילו בעמדה מספר אחת. ועכשיו פה בפועל תל אביב, הוא צריך בעצם להגיע לעמדה מספר שלוש.
כן, אבל, נכון, יחד עם זאת, ממוצעי הסיסטים שלו בעונה האחרונה, בכל המפעלים הכי גבוהים שלו בקריירה. בכל מקום שהוא היה. והכמות הפיק אנד רולים שהוא עשה בעונה האחרונה, היא גם הרבה יותר גבוהה מכל מה שהוא עשה לאורך הקריירה שלו, בנס ציונה, בפרטיזן, ואיפה היה בין פרטיזן לזה? הוא סיים בקרשיאקה. לא, לפני זה הוא היה בעוד קבוצה, בגלת השרי.
אוקיי.
ובאי קטונה. בכל המקומות האלה, הוא שיחק פחות פיק אנד רול ממה שהוא שיחק בעונה האחרונה. עכשיו, כל הזמן הרי אמרנו שצריך למצוא גארד ליד ג'קובן בראון, שהוא יוכל להיכנס לאחד ולהחליף אותו. אנחנו יודעים שמנפורד זה לא בדיוק זה. הוא יותר יכול, הוא מייצר בפיק אנד רול אם הוא כבר יותר באחד, בעיקר לעצמו. אנגולה יכול מהעמדה שלוש? כן. לזוז לאחד. זאת אומרת, אתה יכול למצוא את עצמך בהרכב של מנפורד, ג'ון הולנד ואנגולה, שאנגולה באחד.
לא בליגה.
לא, לא בליגה. למה? עם תומר גינת?
לא, אני אומר שהם לא יכולים, כאילו... כאילו הם רושמים... לא רושמים את הארבע.
הם לא בארבע. לא נראה לי.
לא, אני אומר, לא רושמים את הארבע. הזר.
כן,
אתה נגיד. אתה הולך עם אלכסנדר, זלמנסון וגינת וגרדים.
כן, נגיד, מישהו גם פצוע.
כן, כן, אוקיי, לא... okay, בסדר, לא, כאילו ג'ולה, אם אתה שם את הולנד גאוד אופציה לעמדה מספר 4,
אני כן.
וגינת יכול לזוז לחמש בהרכבים מסוימים. אני,
בליגה, זה כן.
אז אוקיי, okay, בסדר, הבנתי.
אתה מבין, ואנגולה נותן לך עוד שחקן שיכול לנהל משחק, בין אם זה בעמדה הזאת ובין אם זה בעמדה הזאת. וזה משלים את החוסר שניסו ברעיון להביא לעמדת הגרדה, בגלל ש... רצו להמשיך עם מנפורד ובצדק, אז עכשיו, אז הבאת עוד תכונות לשחקן בעמדה מספר 3, שלא היה לך קודם.
בסוף סדר גודל השמות הוא, הוא תוצאה ישירה של מה שאנחנו רואים במבנה הבעלות החדש של הפועל תל אביב.
כן.
קייל אלכסנדר שחקן יורוליג בעונה שעברה, ג'ון הולנד שחקן יורוליג בעונה שעברה, ואנגולה שחקן טופ ליגה טורקית,
ו-BCL
בעונה. שוב, אנגולה כן מתאים למה שהיה בשנה שעברה, אבל הוא היה אמור לעשות קפיצת מדרגה,
כן.
שהוא לא עושה אותה, כנראה, מכיוון וההצעה הכלכלית משתלמת לו מאוד בצד של הפועל תל אביב.
כנראה.
אז זהו, זה אומר כמעט סגירת סגל, מחפשים את הארבע, ארבע וחצי,
אגב,
אבל...
אגב, בוא נפתח סוגריים, גם... שלושת הקבוצות.
ארבע? גם חולון מחפשת
כן,
כזה, לדעתי.
כן, אבל לא באותו סדר גודל.
לא, ברור
אבל ש... אבל כן, ארבע הקבוצות. עם התקציבים הכי גבוהים בשנים האחרונות, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, הפועל ירושלים והפועל חולון, מחפשות שחקן בדיוק באותה עמדה.
וזהו, לסגור את הסגלים.
לסגור את הסגלים. ארבע, שיכול להיות חמש. אני לא חושב שהן מתחרות באותה ספירה.
אולי השלוש הראשון, לא,
לא
גם לא.
לא, מכבי הם...
אולי ב- הפועל ירושלים והפועל תל אביב כן.
הפועל תל אביב והפועל ירושלים כן, הפועל חולון אני לא חושב שבא...
לא, לא. אז מכבי זה אחד.
נכון.
הפועל ירושלים והפועל תל אביב שתיים, ואז חולון זה שלוש,
וזה קטע ש... הפועל חולון היה פרסום על מייק סקוט, סירב להצעה.
מי נועה.
ועכשיו המי נועה.
אז אוקיי.
זה מפתיע אותי.
אנחנו הולכים כבר הולכים לחולון כבר?
לא, לא חייב, אתה תגיד לאן הולכים.
אוקיי. אז סיימנו עם הפועל.
בוא נסמן וי, סמן בדף וי.
אז לפני שנעבור בעצם, נעשה אולי איזו סקירה קטנה, אבל השוק די נסגר הישראלי.
כן, פחות או יותר.
כי שני הג'וקרים הלכו. זיו חותם בגרנדה, ואתמול נמרוד לוי
בשימשון ספור.
בסמסון ספור הטורקית. אז הארבע הזה עם הכלייה הישראלי, הוא כבר לא קיים. רוב השחקנים הישראלים, אני חושב שהכי גדול זה בריסקר.
בריסקר וזיס.
וזיס. אבל שוב, בריסקר הוא באמת
שחקן. איפה ראיתי? גם בן קרטר, שהוא הוכרז ככשיר ולא ממשיך בלט.
לא משחק בלט. אם הגיע טי-ג'י ליף, אין מה לעשות שם.
טי-ג'י קליין.
טי-ג'י קליין. גם ליף. איפה טי-ג'י ליף? בסין,
בסין.
אוקיי.
אצל ברד בבית.
אוקיי, אז שני בעצם המלפפונים, או נקרא לזה השחקנים הבכירים ביותר בשוק הישראלי, שיכולים היו לשנות אולי את המצב אצל הקבוצות הגדולות, אינו נמצאים כאן. בנוגע לנמרוד לוי, אז הוא חותם בעולה החדשה לליגה הטורקית, כי אני חושב שהוא באמת נתקל באיזשהו מצב של חוסר ברירה. הארבע הגדולות בישראל היו די חסומות מבחינתו.
כן.
מרצונו או לא מרצונו, להישאר בגליל, זה לא היה כנראה מקדם אותו. אז הוא אומר, אוקיי, אז אני יוצא לקבוצה, אני יוצא פה להרפתקה, זאת הרפתקה.
כן.
אבל אני הולך לליגה יותר חזקה מהליגה הישראלית.
אני עוסק באירופה שרציתי כבר כל כך הרבה זמן.
כן. בלי מפעל אירופי, אם אני...
כן, מה שראיתי. נכון,
אני לא חושב שעולה חדשה, תשחק ב... זאת אומרת שיש לו רק את הליגה הטורקית.
כן.
זה אימור, זה לא קליר קאט. אני לא חושב שגם נמרוד לוי, זו הקבוצה שהוא חלם עליה בתחילת הקיץ.
חלם בטוח שלא, אבל זה לא אומר שזו סיטואציה לא טובה או מצב לא טוב. נמרוד לוי היה צריך לצאת כבר מהליגה. הוא רצה, הוא הוכיח את עצמו פה, ומכיוון שפנימית לא הייתה לו, פנימית מבחינת הליגה בישראל, לא הייתה את קפיצת המדרגה שהוא רוצה, מבחינת מעמד, אולי מבחינת משכורת, אולי מבחינת מסגרות, אז הוא היה צריך לצאת החוצה. בטוח, כמו שאתה אומר, שזה לא מה שהוא חלם, אבל יכול להיות שזאת תהיה, אתה יודע, השנה הזאת שאתה נותן עונה טובה, כמו שאנחנו מסתכלים על אמריקאים שבאים לפה. אתה אומר, הם עכשיו ייתנו קבוצה טובה, עונה טובה, בחולון, בירושלים,
בפועל תל אביב. פתאום גלת עשרה תרצה, קרשייקה תרצה.
יכול, נתחיל מטורקיה, ואולי קבוצות אחרות. בסוף צריך לקפוץ.
מאחל ללוי שיצליח באמת לעשות...
גם להיפתח זיו, אני
חושב. כן, את הקפיצת מדרגה הזאת, דרך הקבוצות הקטנות בליגות הגדולות. שזה, אתה יודע, הם לא נכון, זה מסלול.
נכון.
הם עדיין צעירים, עדיין יש להם זמן, ואולי זה יצליח ככה.
מסכים איתך.
בתוך ה-16 יום הללו, כל הקבוצות עשו מהלכים. עברתי קבוצה, קבוצה, כולם...
גם אני עברתי קבוצה, קבוצה.
כולם עשו דברים. קיאטה תסגרה את הסגל. למעשה, נכון? יש לה ארבעה זרים,
כן.
והביאה את בן שרף.
נכון.
אני חושב שדיברו על זה מספיק, אז אני לא רוצה...
הסגל של קריית אתא זה גיא פלטין, הצטרפו גיא פלטין, בן שרף, גרג ויטינגטון, ריין מיקסל, רז אדם, תומר פורט, ג'יימס בייטמון, שזה הגארד האחרון שהצטרף, ונשארו אמין סטיבנס וג'יי ג'יי קפלן, שהיה החתמה הראשונה בעונת המלפפונים.
כל הכבוד לג'יי ג'יי קפלן, זה טריוויה טובה לעונה הבאה.
כן.
אז ירושלים, היינו ביום הזה, קורנליוס חתם אחר כך לשלוש שנים, עם ברינטון למר, נשאר להם רק את הארבע וחצי הזה, הסגל עצמו סגור לגמרי.
נכון.
לבר שבע יש שני זרים, הרצליה התחילה לזוז, שזה היה ככה די...
בבאר שבע יש שלושה זרים.
עוד...
אחד אמרו לי, יש ג'ינו קרנדל,
הוא הראשון. לא נאמר, חתמו, חתמו את שני זרים. הרצליה זזה, יחסית, גם בורג.
מילה על באר שבע, כן. מאוד מסקרן אותי להיות איך יהיה עם ציפר.
האם הוא ישחק?
כן, כי אני קודם כל רואה שיוסיפו סתם בלי קשר, דיברנו מבחינת הנוער יואב ויטלם.
אבל הוא יושאל לדימונה.
כן, לא, 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 לא חשבתי שהוא יהיה בסגל הראשון. אבל יהיה מעניין, רון ציפר אמור לעשות קפיצת מדרגה, גדול, קיבל דקות שנה שעברה בלקנית, ראינו אותו בנוער, אמור להתקדם, הסגל קצת צפוף על העמדות שלו, וממש מסקרן אותי לראות איך ליאור ליובי נמצא לו מקום.
אז הרצליה, בורג ושואם גאט, בעצם שני גארדים ישראלים, בעיקר איתן בורג שדיברנו עליו הרבה, השאירו את רוברט קרטר, לא מובן באליו בעיניי, לא מובן באליו, לא ראינו ממנו שום דבר, שחשבתי שיגרום לזה שהוא יישאר כסנטר מוביל, אבל הפציעה, אתה יודע, כאילו, הגיע בתור משהו, וגם אורן אהרוני אמר שהוא היה מצוין ומסקי ההכנה, ואז הפציעה פגעה לו בעונה. אז אני, אוקיי, זו החלטה שהיא מעניינת.
גם צריך להתייחס אליה באלמנט, לא אלמנט, בתפיסה שיש ארבעה זרים. עכשיו יש לך קריס בב, הוכתם ג'סטין סיימון, אוקיי, שחקנים שהם נעים על ה-2-3, או סיימון יכול גם 3.5, ורוברט קרטר, יש מקום לעוד זר אחד, סביר להניח שזה יהיה גארד זר, אוקיי?
אחד, שתיים.
אחד, כן.
כן.
זה אומר שרק רוברט קרטר הוא הסנטר שלך, כל העונה, זה לא כמו בשנים האחרונות שהיה לך...
אין להם בעצם אף גבוה אחר.
כן, זה לא שהיה לך קמפ ו... ואונוואקו,
ובנבליט.
ואחרי זה עם קרטר בתחילת עונה, וגמבל בסוף עונה.
בעצם אין פה שום... אני... אם אני רואה קבוצה אחת שלא הולכת על ארבעה זרים מבין הקבוצות,
זו
הרצליה.
מסכים איתך. ההיסטוריה אומרת שאתה צודק.
זו המחשבה. אבל הכסף הוא...
לאורך כל השנים, שגם שהיו אופציה בין ארבעה לחמישה ובאופן עקרוני, הרצליה הייתה קבוצה של חמישה זרים.
מכבי תל אביב החתימה את אמיר בלט, באופן רשמי בשבועיים הללו, והיא בדרך להחתים את קליבלנד. גם אדלייד היום הוציאה, היום שאנחנו מקליטים, הוציאה הודעה שהוא נפרד ושהוא חתם בקבוצה באירופה.
אוקיי.
קליבלנד, אוקיי, בסדר. הבנו, זה בעצם המחליף של אנגולה מבחינתם.
המחליף של היליארד והולינס ביחד.
הוא לא היה ביורוליג, ראינו אותו בדברים מאוד מעניינים שהוא עשה באלת, אבל מה שהוא עשה באלת לא רלוונטי למה שהוא אמור להיות במכבי תל אביב, הוא אמור להיות הרבה יותר טים פלייר מאשר הזה שמוציא לפועל.
כן.
הוא יכול להיות סטיל, הוא יכול להיות שחקן שיהיה לא רלוונטי.
אז האימור של הסגל, האימור היחסי בזרים, בסגל הזה, בין ג'יימס וויב שראית אותו ביורוליג, לבין בונזי קולסון שכבר יש לו שנה מוכחת בתוך הארגון, זה משהו שלדעתי אתה יכול להרוויח ממנו, זה אימור סביר לחלוטין.
כן, רמת גן, שניידרמן ואדם אריאל הולכת לסגל הישראלי.
שניידרמן, אפולה בעצם, אפולה, דיינו, רמת גן,
שקראת הסגל ישראלי.
קארם אשור, בני אסרור, אדם אריאל, יעל מלמד ויובל שניידרמן, פלוס הראל דדון וג'ורדן כהן מהעונה שעברה.
זה אפילו סגל גדול מדי. הם אפילו יותר מדי. יש פה שבעה שחקנים שרוצים לשחק, בעיניי.
נכון. אני לא יודע מה הציפיות של הראל דדון, ג'ורדן כהן ושניידרמן. אוקיי, אדם אריאל ובני אסרור וקארם אשור הם קצת יותר. יעל מלמד הבא אחרי שנה, אני מניח שהוא מצפה לשחק.
בוא נגיד שמבחינת שניידרמן, המאבק שלו מול ג'ורדן כהן על העמדה הוא מאבק קשה מאוד.
כן, אבל אנחנו צריכים לזכור, גם מכבי רמת גן תהיה עם ארבעה זרים, אוקיי?
לא, במשחק עם מסגרת אחת, יש לה 11 שחקני סגל, כאילו שאמורים לזה, אין פה אף אחד מתוך השבעה האלה שהוא נער פוסטר. ואם הראל דדון, אני אומר את זה מבחינת הראל דדון, הוא יכול להיות שחקן ליגה לאומית בכיר בכל אחת מהקבוצות. אם משאירים אותו, הוא אמור לשחק.
כן.
ואם, כאילו, אוקיי, בסדר.
תראה, זה יכול לקרות, זה... שוב, תיאורטית, זה יכול לקרות. זה נראה לפי הסגל הזה שיבואו פה שני זרים גבוהים, 5 ו-4, ושני גארדים, רכז ואו קומבו או 2. כי בעמדות הפורות, בין קארם אשור ואדם אריאל ואל ולמד, די מסודר, ובאמת מאבק בין שניידרמן לג'ורדן כהן.
נס ציונה זה הנס, כבר דיברנו עליו, ועוד קודם לכן שהוא חתם רשמית, הפועל חולון. מחתימה שני זרים בתקופה הזו, גם קייבר וגם ג'סטין סמית, שמצטרפים לסי-ג'י הריס, ולחולון אמרנו, נשאר להם עוד זר אחד, כן. בעמדות הפנים.
נכון.
והדבר הדי ברור לגבי הפועל חולון...
שהיא ויתרה על סנטימטרים.
בדיוק. היא הולכת להיות קטנה מאוד. היא הולכת להיות קטנה.
ויתרה באופן מודע.
סמית, שהוא גודל של 4, אבל הוא 5.
כן. אמר עמית שרף היה במגרש פתוח השבוע, בקולג' הוא שחק 4, בג'יליג הוא שחק 5.
הוא לא זורק מבחוץ. כן. הוא שחק פנימה.
5, הוא אנדר סייז 5.
אוקיי, אז זה... בוא נגיד שגם אם בליגה ש... וגם בליגה שלנו, עכשיו שאתה מסתכל לראות, אתה יודע, אתה רואה מכבי מה יש להם בסנטר, ירושלים מה יש לה בסנטר, הנקינס, ועכשיו קייל אלכסנדר, אפילו רוברט קארטר, אוקיי? הוא גדול.
נכון.
ואתה מגיע עם סנטר של 2-0-1.
שוב, ההיסטוריה בכדורסל הישראלי מלמדת שגודל לא תמיד קובע, סליחה על הקלישאה.
אבל אנחנו בעונה אחרת, וחולון.
אנחנו לא בעונה אחרת. למכבי תל אביב תמיד היו שחקנים גדולים.
לא, אבל יש פה 3 קבוצות עכשיו, מעליך בהיררכיה.
נכון.
אני לא בטוח שהסנטר הזה, טוב ככל שיהיה, מסוגל להתמודד עם הסנטרים שיהיו...
יכול להיות, אני לא אומר שלא, אני לא אומר שבוודאות יש פה שחקן שיצליח להתמודד. אני רק אומר שאנחנו מכירים הרבה מאוד קבוצות שהלכו על יותר קטן. זה קצת קיצוני, אני לא אגיד שלא, בסדר? סנטר 2-1, זה באמת, אפשר להתעלות בילנות גבוהים שאנחנו מכירים כאלה, אבל זה ממש גבוהים האילנות האלה, ואני לא הייתי רוצה ללכת לשם. יש פה אימור. יש פה אימור שאתה תבנה קבוצה, שתרוץ כל הזמן, שתעשה חילופים על כל דבר, שהקפיץ ברגליים של ג'סטין סמית יעזור. מאוד תלוי בארבע שיבוא, כמה הוא יהיה פיזי. נגיד מייק סקוט הוא מאוד פיזי. היה לו גם...
הוא גם גדול, הוא מה הוא? 2-3. אוקיי.
אבל הייתה לו... 6-8, 2-3, 2-4. היה גם איזה פלייאוף בפילדלפיה שהוא שחק בחמש, הרבה מאוד דקות, הוא החליף את אמביד בחמש, יש לו דקות טובות, והוא פיזי, הוא כבר לא יגיע, אבל אז אתה מאזן קצת.
אז שוב, את חולון יש פה, אנחנו צריכים לראות מה באמת מגיע.
מבחינת חולון, למרות שנוח לדבר עכשיו על עניין סנטימטרים, אני חושב שההצלחה שלהם היא באמת הפרמטר שכרגע צריך לראות, כרגע, שאנחנו רוצים לדעת איך הוא יהיה, זה באמת השילוב בין קייבר, לסי-ג'י הריס.
נכון. שאנחנו לא יכולים עדיין לענות על זה, כי לא ראינו אותם משחקים ביחד. פועל חיפה עושה החתמה מאוד יפה עם מושקוביץ.
פועל חיפה בונה סגל ישראל, בנתה סגל ישראל נהדר.
כישראלי מוביל בעצם לצידו של עמית שמחון ועמית גרשון.
תגיד שון, שיהיה חרוז.
כן. ושני זרים היא גם מגיעה. מביאה מרקוס בינגם, דיברנו על סנטר, הנה עוד סנטר גבוה, 2-13.
כן.
עונה ראשונה שלו מחוץ לארצות הברית, וג'וניוריטו שחוזר אלינו.
אחלה, אני מת עליו.
ראינו אותו בבאר שבע, הייתה לו עונה מצוינת.
חסרים פה שני גארדים והסגל סגור.
כן. אלת שמתחילה לבנות,
אלת, בוא נשאיר לסוף, כי אין שם כלום בגדול.
לא, יש שם 3 שחקנים.
כן, אבל הם 3 גארדים. קורן ג'ורנו שזה הפתעה, טוב יאללה, נסה לת. קורן ג'ורנו שזה הפתעה, קפיצה שהוא קופץ מליגה לאומית לליגת העל. עלה ליגה בשנתיים האחרונות.
וחשבנו שלא, לא חשבנו ש... חשבנו שהמשיך להיות בלאומית, וגם הוא עוזב את אזור הצפון והולך לאלת, זה גם עניין, אבל אתה יודע...
הוא מקשים חלום. בסוף זה היה החלום של קורן ג'ורנו, שחק בליגת העל, עשה את זה מקבל פה צ'אנס. ג'ו צ'ילי, וקייל פייט שהוא מתאזרח.
כן. ג'ו צ'ילי דעתי הוזכר כמועמד כל שנה בשנים האחרונות לאחת מהקבוצות בליגה שלנו.
כן, זה שם שרץ הרבה זמן, אבל אי אפשר לדעת כלום פה. באמת, יש פה שלושה שחקנים על שתי עמדות.
כן. מוקדם מאוד.
כן. עכשיו, יש דיווחים, נועה פופלינגר אמרה בפרסמה, באתר אוטוספורט, יש הרבה שמות, שמות שאנחנו מכירים. טי-ג'יי קליין שהוזכר, סולימן בריימור.
גם השמות וגם הסכומים.
מייקל קייזר.
המון כסף.
כן, אני מבין שיש שם כסף. אבל זאת תהיה קבוצה שהיא תיבנה משאריות.
בטח בסגל הישראלי.
אני חושב שזה יהיה באלת, אני לא רואה...
בטח כשאתה מסתכל על מה קורה, נמשיך, אז גליל נגיד סגרה את הסגל הישראלי שלה, החזירה שחקני בית, גם את יעל פלג וגם את חן גיא, וגם את רוינה שחוזר אליה לעוד קדנציה.
אבל יעל פלג וחן גיא אמורים לקבל דקות?
אוקיי. הסגל הישראלי של גליל עליון, שבשנה שעברה נחשב לאחד הסגלים הישראלים הטובים בליגה, נותרו ממנו שני שחקנים. הובר
ואמסלם.
אמסלם קפץ בעצם להיות הישראלי השני של הקבוצה.
הוא בקריירה.
כן, אנחנו לא יודעים אבל מה מצבו של קריירה. אנחנו ניקח את זה את קריירה ברבון מוגבל, נקווה שיחלים ובאמת חזור לשחק באותו קריירה שאנחנו מכירים, אבל אנחנו יודעים שזה יכול לקחת זמן.
כן.
אז בעצם...
מחתימו גם סנטר זר.
כן, אבל הלכו מושקוביץ ונמרוד לוי.
כן.
זה שני שחקנים מאוד מרכזיים.
תראה, אני לא חושב שנמרוד לוי יוכלו להחליף באותו סדר גודל, לא יוכלו.
לא, אבל הם גם לא... גם את מושקוביץ הם לא מנסים להחליף. הם הביאו פה את פלג ואת חן גיא,
כן.
ויש להם את קררה, ויש להם את אמסלם ואת הובר, ודי זהו.
וזה אומר שהזרים שלהם, לפי איך שאני רואה את זה, הם בארבע ואחד שתיים. כאילו השלוש יהיה על קררה ואמסלם.
כן, אני לא חושב שצריך להביא שם עוד שחקן בעמדה הזאת. שני גארדים, נכון? אחד, שתיים.
כן.
ועוד גבוה, בארבע, חמש.
שזה מה שאמרתי, אלפרן.
והם הולכים ליורופ קאפ.
בדיוק מה שאמרתי.
בשלב בתים. לא, אני כאילו חזרתי אחריך.
אדם, סיפה שלך לחזור אחריי. תוסיף, יש מאזינים, רוצים לדעת עוד דברים.
נועם אביבי חותם באפולה.
מפתיע אותך? אני כאילו הייתי בטוח שישאר באלת.
לא יודע. אתה יודע, זה כאילו... לא יודע. אין לי באמת המחשבה האמיתית על הדבר הזה.
נועם אביבי, הפועל אפולה גם, אני חושב שסגורה בסגל הישראלי שלה, לתומר הסייג ולוקס גולדנברג שנשארו, הצטרפו מוריאלו טאטי, שהוא שחקן בית של אפולה, גדל במחלקת הנוער.
הכי אפולה שיש.
הכי אפולה שיש. מומלץ לראות את תעודת זהות שלו בחמישיות, חמוד מאוד. אלכס שוברוויץ' חוזר לליגת העל, אחרי שלוש שנים כמדומני בנהריה.
שנתיים? בין שנתיים לשלוש, לא זוכר בדיוק.
שנתיים בטוח, אולי גם שלוש. וספנסר וייס, אז סך הכל שישה ישראלים. פלוס ארבעה זרים, עשרה שחקנים.
סגל...
הימור.
הימורים, המון הימורים יש שם. אבל שוב, אין כל כך בשוק, אתה יודע, נגיד סנטר ישראלי, אין. אז אומרים, אוקיי, בוא נלך את צ'ובוביץ', בוא ננסה.
נכון.
נביא אותו לשמונה דקות האלה שיתרום. לא יודע כמה צ'ובוביץ' יכול לשחק, באמת. כאילו, כי הוא כבר לא היה בכושר כמו פעם. ואוקיי, בסדר, עולה חדשה, אין להם עדיין זרים, שאנחנו, לפי הסגל הישראלי, אתה ברור לך שהזרים פה יצטרכו להיות מאוד מאוד משמעותיים,
כן.
ברמת תרומת הנקודות וייצור הנקודות.
יש קבוצה שלא אמרנו?
לא, עברנו את כולם לדעתי.
אז אמרנו, אפשר לסכם שהשמות, לדעתי סכם זה בתחילת הפרק, אבל יש בריסקר, בורדיון, זיס, וטי-ג'יי קליין, אם הוא החליט שחק, כי בשנים האחרונות הוא לא פתח פה טעונה, ובן קארטר. אלה החמישה שמות.
אבל אתה רואה שאין פה כבר, הסגלים הישראלים סגורים כמעט בכל הקבוצות.
כן.
זה רק קוסמטיקה.
זה יכול להיות פתאום שחקנים צעירים, אתה יודע, מישהו מבחר את הנוער וזה, כאלה.
זה אלת, אלת חסר לשחקנים ישראלים. כל השחקנים שאמורים להגיע, אמורים להגיע לשם. ובריסקר, כאילו, אתה יודע מי כן יכול לקחת את בריסקר?
מי?
גליל.
כן.
גליל יכולה להביא את בריסקר.
מבחינת עמדות אתה צודק.
האם הוא ירצה ללכת לשם? האם ברק רוצה אותו? אני לא יודע, אבל מבחינת, כדי, אתה יודע, להתאים משהו משנה שעברה, אז בריסקר מחליף את מושקוביץ, זה תחליף לא רע.
כן.
אבל, שוב, אנחנו לא יודעים. זה מוביל אותנו לנבחרת ישראל באופן די טבעי.
נבחרת ישראל.
ירד לך הטון, ירד בזה.
אוקיי, תתחיל.
אבדיה לא מגיע.
אוקיי.
הוא פצוע, לכאורה.
לא משנה, לא מגיע.
נפצע.
לא קיבל אישור.
כן, וושינגטון לא מרשה. זלמנסון עזב בעצם את המחנה.
אבל הוא יהיה בטורניר.
אוקיי. הוא יוצא לירח דבש עם אשתו?
הוא יוצא? זה לא רק לחתונה?
לא משנה, הוא נוסע להתחתן. הוא לא יתאמן עכשיו בתקופה הזו.
נכון, אז הוא לא יצא.
אל תחזיר אותו.
אוקיי, אני לא חושב. לא
אגב, לא בגללו, כאילו, לא. זה לא יכול להיות שאתה מוציא מישהו לשבועיים נכון. מהמחנה, ומחזיר לא אותו חושב... לשחק במשחק רשמי.
אני לא חושב שיחזירו אותו. בדיוק
אבל,
בגלל הסיבות.
אבל לא סתמו את הגולל, כי כן, הם לא יודעים מה יהיה.
אתה רוצה להשאיר את, את כל... גם לתת שתנה. לשחקן להרגיש טוב, שאם תקרה הסיטואציה, אז לא מנעת אותה מראש, וגם, אתה יודע, פתאום חס וחלילה קורה משהו.
אין זוסמן לא בא.
למה אתה מדבר איתי עליהן? אז
רגע, חכה, בין. לא, אבל עכשיו, זה חשוב עכשיו. אין זוסמן,
כן.
אין תמיר בלט,
כן.
אין מנקו,
כן.
אין מתאזרח.
נכון.
אתה מגיע לא, למס...
אין מתאזרח.
אין זה... מתאזרח.
עודד,
לא
עודד,
לא,
עודד.
רגע, למה עודד. טי.ג'י שורץ יכול להגיע, ואנחנו לא יכולים להביא מתאזרח?
אבל לא יכולים.
למה?
כי ניסו לעשות את זה. אוקיי, בא שר הפנים.
עזוב את קרינגטון.
נו.
אין לנו עוד אופציות?
מי?
איפה ג'ונדי?
אני לא יודע אם הוא רוצה, לבוא. לא יודע.
שורה התחתונה.
הוא היחיד שאתה יכול להביא.
אין?
היחיד.
שורה התחתונה?
לא, רגע.
אין לנו. אין לנו. אנחנו
היו
מבטרים.
היו קמפיינים שהיינו בלי.
הכל
זה
בס...
לא,
אבל
שאתה, לא.
אבל אתה... רגע, אבל אתה לא,
לא
יכול...
לא, לא, לא.
אבל רגע,
אדוני, רגע, רגע.
אדוני,
רגע, רגע.
אדוני.
אני לא אבל
אני מדבר אבל.
אבל תקשיב.
אבל אני מדבר.
אין לי בעיה שאתה אומר, אין מנקו, אין זוסמן, אין אבדיה, אין בלט, אין זלמסון, זה אין. משהו שהוא ארטילאי, שהוא לא באמת היה לך כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן, אתה לא יכול להגיד אין.
אבל היה לך מתאזרח.
זה לא, ביורו בסקט, אתה יכול להגיד אין מתאזרח, כי אתה ויתרת, מי שקיבל את ההחלטה על ג'ון דיברת, לא אומר, היה לך.
או על היידיגר.
היה לך וויתרת. עכשיו, אין, לא זימנו אף אחד.
אוקיי.
אז אין.
אבל אתה אומר...
אתה לא מתייחס לזה כחוסר.
אני כן מתייחס לזה.
אבל אני לא, כי אתה מתייחס
לזה... אני יכול,
אבל זה ארטילאי.
אתה לא חייב.
אלפרין זה ארטילאי, אתה לא יכול להתייחס למשהו ארטילאי.
בסוף, כשידעת אולי בשלב מסוים מה הולך לקרות בקיץ הזה מבחינת סגל השחקנים הבעייתי שלך, היית צריך לעשות אולי עוד מאמץ כדי כן שיהיה לך מתאזרח.
אבל זה...
לא עשית אותו.
אבל זה לא מישהו, אין פה מישהו שהוא חסר. אני מצטער, אתה לא יכול להגיד אין מתאזרח.
למה ג'ון דיברת לא אומר, הוא לא אופציה בעצם.
לא יודע, אולי הוא התחתן הקיץ, הוא רוצה לנסוע לירח דבש. כן, הוא גם התחתן, הוא התחתן פה בתל אביב.
כולם רוצים לנסוע לירח דבש באותו קיץ.
אין לי תשובות, אוקיי? יכול להיות, אני מניח, לפי ההיגיון שלי וכל הדיווחים שהיו, היו נעולים על קרינגטון. היו עם זה, היו בעיות בירוקרטיות.
נכון, נכון.
שלא צפו אותם. זה לא קורה כרגע. אתה לא יכול להגיד שאין.
אגב, כל השחקנים האלה שחסרים, יש להם סיבות. כל אחד יש לו סיבה. אבל זה לא אמור בסוף לעניין את הקהל כשהם רואים את נבחרת.
רגע, עכשיו אתה הולך לנושא אחר. אתה לא יכול להגיד אין על מה שלא קיים. אין מתאזרח, זה לא חוסר, מבחינתי.
אבל עזבתי את המתאזרח.
לא, המשכת את זה.
לא, הלכתי על סיבות.
זה נקודה.
לכל אחד יש נקודה.
אין, שורה חדשה.
נקודה, לכל אחד יש סיבה לא להגיע.
כן.
מוצדקת, לא מוצדקת, זה לא משנה. אתה גם לא באמת רוצה להביא שחקנים שלא רוצים לשחק בנבחרת.
כן.
אבל בוטם ליין, מה נשאר לך פה? אתה עם סגל של 14 שחקנים שנוצא למחנה ההכנה הזה.
לוי פצוע. לא משחק.
נמרוד לוי פצוע.
13.
כמעט כל השחקנים הבולטים שלך מאליפות אירופה לא נמצאים. נשאר לך ים?
זה שאתה בסגל חסר, אין לי ויכוח אתך.
אוקיי, אנחנו אבל הולכים לטורניר רשמי, אנחנו לא הולכים למשחקי הכנה סתם.
נכון.
אנחנו הולכים לטורניר רשמי. לא משנה, טורניר ראשון של בית הלחמי. הוא רוצה, באמת חס וחלילה, להיות מודח בשלב הראשון, בשלב הבתים?
ברור שהוא לא רוצה, מה? אבל למה זה קשור? לא הבנתי.
כי אתה רוצה לפתוח טוב.
ברור שאתה רוצה לפתוח
טוב. אתה רוצה, אתה מאמן חדש, אתה רוצה שיהיה לך טוב.
מה היית עושה אחרת?
אני לא איגוד הכדורסל.
לא, מה, נגיד ואתה עכשיו בשיחה, אתה מעצבן אותי.
לא, מה, אבל אני לא איגוד הכדורסל, זה לא החלטות שלי.
אבל סתם, ברמה תאו, נגיד אתה עכשיו איגוד מקביל, בעולם מקביל, אתה איגוד הכדורסל, עודד אלפרין.
צריך תכנן מראש.
הכל זה עניין שתכנון מוקדם.
צריך להבין, מה המצב? האם יש אפשרות להביא אולי את רפי מנקו?
ואז מה, לא להירשם לזה, אם אתה מבין,
נגיד... לא, 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 ברור שלא להירשם.
אז מה?
אבל אני אומר, אולי יש פה אופציות שלא בחנת אותם עד הסוף. איך כן להביא חלק מהשחקנים לתקופה מסוימת, לנסות ולגשר על הפערים שנוצרו, לא יודע אם בעקבות הקיץ האחרון.
אתה יודע שלא ניסו?
אני לא יודע כלום.
לא.
אני לא מחליט, אני יש לי שורה תחתונה.
לא, אני...
זה הסגל שיוצא, יש בו 14 שחקנים כשנימוד לוי פצוע.
כן.
ויש פה הרבה שחקנים ששאנחנו דיברנו בתחילת ב-19, לא החשבנו אותם בכלל.
נכון.
והנה הם פה בסגל, והם לא רחוקים מהסגל הסופי. רביץ ופריצקי ואביבי, הם פה.
אבל זה מה יש, אלפרין, כאילו, אני לא עכשיו, עוד פעם, הייתי רוצה שזוסמן ובלט ומנקו יהיו בנבחרת. אני לא בנעליים האלה, זה מעצבן בהרבה בחינות שהם לא בנבחרת. אבל כמו שאמרת, א', אי אפשר להכריח אותם לבוא, דבר שני, ויש בי איזה צד שמבין את זה, רק מבין, מתקשה לקבל, אבל מבין, שאתה נותן כל קיץ במשך עשור לנבחרת ישראל, קדטים, בנוער, בעתודה, ואז בעוד קמפיינים, ואתה רוצה גם, כאילו, יש בי איזה צד שמבין את רפי מנקו, שרוצה לצאת לירח דבש. אני חושב שהוא יכול לדחות את זה, אבל אתה יכול לשפוט על זה?
השאלה שלי היא שאלה מעצבנת, ואתה לא אוהב גם שאני מדבר על זה. למה זה לא קורה בכדורגל?
מה לא קורה בכדורגל?
למה הם יכולים
להגיע... אתה באמת רוצה כאילו
שזה? למה הם יכולים להגיע, כולם, בכל העולם, לכל החלונות, גם אם זה אחרי הליגה, והם תמיד נמצאים שם, ובכדורסל, ולא רק אצלנו אגב. אתה רואה עכשיו...
אתה כסרביה.
אתה רואה את הסגלים של אליפות העולם, אתה רואה הרבה מאוד חוסרים.
נכון.
אז למה? למה זה, כאילו, מה השוני הגדול? מה, העונות של הכדורגל לא ארוכות? הם לא מתאמצים? למה, כאילו, המחויבות הזו לנבחרת היא כל כך גדולה?
רגע, תקן אותי אם אני טועה. חלונות של נבחרות כדורגל, אוקיי?
הם יכולים להיות
תמיד צמודות עונה. סוף עונה, תחילת עונה, אמצע עונה. זאת אומרת, נגיד, כדורגל ישראל, אני זוכר, יש מחזור 1-2, ואז תמיד יש פגרה, ספטמבר משחקת נבחרת.
וגם בסוף העונה יש לך יוני.
בסוף העונה יש. תמיד מצמידים.
אז אולי הבעיה היא לא אצלנו. אתה אומר, הבעיה היא בשיטה.
אני הולך איתך, כן? זה אחד. החלונות הם אחרים לגמרי. בסדר? זה לא עכשיו, גם שבאים לחלון של סוף עונה, זה לא עכשיו 3 שבועות. הפגרה בכדורגל גם ככה היא יחסית יותר קצרה לקבוצות שמשתתפות באירופה.
זה עוד יותר, אני אומר, זה עוד יותר. יש לך פגרה של שבועיים לפני שאתה כבר מצטרף חזרה לאימונים, כי אתה כבר באמצע
יולי. אבל העונה בכדורסל היא קצת יותר ארוכה.
לא, אבל סיימת אותה ביוני.
כן.
סיימת ביוני. הטיפ אוף לעונה הבאה הוא באוקטובר.
נכון. אוגוסט אתה כבר מתאמן.
זאת אומרת, אבל יש לך, נגיד, את כל יולי אם אתה רוצה לצאת לחופש. או לפחות מיוני עד אמצע יולי.
אין פה, אבל... אגב, שוב, זה נכון רק לעניין רפי מנקו. אני לא רוצה להפוך אותו עכשיו לדוגמה
לא,
של הכל.
לא, אבל זה סתם.
אצל זוסמן
זה...
ובלאט זה סיפור אחר, זה לא קשור לתכנון חופשה.
בסדר, אני שוב אומר, אני לא יודע איך אפשר לעשות דברים אחרת. אני רק אומר שבשורה התחתונה זה לא יכול להיות שכל כך הרבה שחקנים טובים שלנו לא מגיעים. כי אין לנו את הלוקסוס הזה.
בסדר.
אין אבל... לנו מספיק.
נכון.
אנחנו לא מספיק טובים מה... כדי לאבד את חצי מהסגל.
תדעני,
ואז
אני
נבוא.
אני לא חושב שזה קשור לאיגוד או לא.
לא, בסדר, ואז נבוא אבל. נבוא לטורניר הקדם אולימפי הזה, לקדם אולימפי. אתה יודע מה? אני מאוד מקווה שמאז יצא מתוק, והנבחרת הזו, כמו הנבחרות... כמו הנוער והעתודה וזה, תבוא כמעמדה כאנדרדוג ותנשח ותעלה שלב. או לפחות תנצח את השלב... אני אומר לך, אני מאוד...
תעבור את השלב הראשון.
תעבור את השלב הראשון.
כן.
תהיה בין השתיים הראשונות, יעלו לחצי גמר, ואז וואלה, כבר זה דינמיקה של טורניר.
טוב, בוא נעשה עכשיו, יש בשישי שבת הקרובים, טורניר הכנה, יש שידור, שישי בשבע באוטוספורט, שבת בשבע באוטוספורט.
שתי נבחרות בקנה המידה שלנו, הונגריה ואיסלנד.
איסלנד והונגריה, הונגריה יום שישי, איסלנד יום שבת, וסוף שבוע הבא עוד אחד, ובוא נדבר אז. זה מעצבן, אני לא בטוח שאפשר היה למנוע כל אחת מההיעדרויות האלה. בטוח שחלק שכן, אני נותן לך את זה. אבל בסופו של דבר זה באמת צורם לי. עכשיו, המילה היא לא מרגיז. הם לא באו. אז מה עכשיו אני אתייחס אליהם? לא באו. מי שבא, אני יודע גם על שחקנים למשל, מהצד, לא רוצה להגיד שמות, כי זה לא, בטח לא המטרה שלהם, אבל יודע באופן אישי, שלא היה להם כוח לבוא, והם באו. אז אותם צריך לשים במרכז.
סבב.
ולא את אלה שלא באו. גם אם אפשר היה למנוע, להעביר ביקורת שאפשר היה למנוע, מקבל. אבל יש שחקנים שהגיעו לזה, שגם הם היו רוצים להיות בחופש, והם לא צריכים לרצות להיות מבחינתי. הנבחרת היא חשובה, אבל הם באו.
חמישייה למשחק הפתיחה. מדר.
ים מדר באחד.
ברטימור בשתיים.
ברטימור בשתיים.
3, מה אנחנו עולים?
רגע, 3 בונדלג.
תומר גינת.
תומר גינת ב4, רומן סורקין
ב5.
שלוש, אני מניח שבלייזר.
לפני ארצי?
תחושה. לא יודע, באימונים אריאל יחליט. יכול להיות, או ארצי או בלייזר.
אריאל וארצי, יש שם עניינים, כאילו, דברים טובים, אני אומר.
כן, לא, נראה לי שבאמת, בגדול, חוץ מים.
זו הנבחרת של ים?
וסורקין.
אגב, זו הנבחרת של ים אחר.
כן, כן. חוץ מים וסורקין, שברמת המעמד והקבוצות שהם מגיעים מהם, קבוצות יורוליג.
גינת.
כן, אוקיי, וגינת, סליחה. שלושתם, הם הציר. עכשיו, אתה יודע, ברטימור, יש לו תפקיד מסוג אחד, השלוש, אתה יודע, היו הרכבים גם 3 גרדים. אני בתחושה שלי יעלה בלייזר. אבל יכול להיות גם ארצי. מה אתה מתבאס לי עכשיו?
מתבאס אותי, מה אני אעשה?
למה?
כי אני מסתכל...
מה זה ייתן לך?
לא, זה לא אני.
אתה, ואתה יושב פה.
אני לא מתבאס, אתה יודע.
אתה עכשיו יושבת פה מבואס.
יש דברים כל כך הרבה יותר גדולים שאני יכול להתבאס מהם. זה לא אחד מהם, אוקיי? מצבה של נבחרת ישראל.
זה מה יש.
אלו צרות טובות. כאילו, לא צרות טובות, אבל אלו צרות שהן מינוריות.
בוא נראה, מה שמעניין אותי באמת לראות, האם ברמה המקצועית, הנבחרת שאריאל יאמן, היא באמת תלחץ קצת יותר. לצורך העניין, זה משהו שליווה את בית הלחמי בנבחרות שלו, בעתודה, בקבוצות שלו, ומעניין לראות את הסגנון הזה, שזה היה אחד הפלוסים שציינו ברמה המקצועית שרצו למנות אותו, אני ממש מסוכן לראות את זה.
תסתכל על הגרדים שיש פה, ותגיד, אוקיי, אני יכול לעשות את זה איתם. יש לי פה את ים הדר,
כן.
את איפתח זיו,
נכון.
בני, אני שם שנייה, גם הובר יודע ללחוץ.
תימור,
אוקיי, קרביץ, כן. שאומר טוב, ופריצקי. זה גרדים שיודעים לשמור.
נכון.
יכולים לשמור.
בוא נראה את זה.
הדבר היחיד שאני מסתכל על נבחרת באמת, ואני אומר, אוקיי, קצת חסר לה, היא לא פיזית. היא כן, מאוד היא לא דקה. פיזית. היא דקה בכל ודקה. העמדות. ושוב, יש לה סני סנטרים טובים, גם סורקין וגם צ'אצ'ה, אבל הם אותו סוג, נקרא לזה גוף. לסגור לריבאונד.
בדיוק. זה מאוד פשוט.
כחוט השני, לאורך כל הקיץ הזה, זה כמו פעם היום אומרים, שימו קרם הגנה.
אוקיי.
שתו מים.
אהבתי תזכיר את ה...
שים כובע שתי מים. זה חשוב, נכון?
חשוב מאוד.
אז סגרו לריבאונד.
איירוס מגי שכותב כל בוקר, אני לא יודע מי רוצה, מי צריך לשמוע את זה, אבל תשתו יותר
נכון,
מים.
נכון, בדיוק. היה לנו עוד משהו בהודעה ששלחתי לך?
שמת הודעה קולית, אז אני לא יכול להזין לה עכשיו, אבל אני מניח שלא.
עכשיו, אתה מבין, הבן שלי כאן, הוא יושב בצד, כן. והוא ויתר עלינו כבר, הוא רואה גולים.
הוא מוריד אותנו מהאוויר?
לא, הוא בא קודם כל עם חולצה.
הוא שומר על גיא.
הוא בא עם בגדים של קווין דה בריינה,
כן.
שזה הכי, כאילו לא, ועכשיו הוא רואה כדורגל אולמות, אני מסתכל, כאילו...
זה מהבית? הוא רואה את זה גם בבית?
לא.
או שגיא שם לו את זה?
לא, פשוט בסך הכל מדברים פה שני אנשים על כדורסל כבר שעה, וזה קצת כאילו, אתה יודע, לא כולם, הוא קטן מדי שזה בן 7, הוא יכול להתעניין במצבו של גיל בני.
זה נכון. הוא יכול לראות את הילד של
כדורסל. אבל הוא כן עבר פה וראה את התמונות וממש התלהב. כאילו, התמונות של הספורטאים הגדולים, זה וואלה עשה לו את זה.
מעולה?
כן.
כן. בבקשה, גיא, מה
השאלות? יש שאלות מהקהל.
ושתיים? אוקיי, אז הוא בעצם...
האם גיא הוא עד מכבי שהוא שואל את השאלות?
יכול להיות, שאל...
לא, לא, סתם, שאלות מתעניינות, אוקיי, סבבה.
שאל אותנו עכשיו...
אז זה שאלת בונוס, לקראת סוף הפרק.
בעצם על מכבי תל אביב, ההחתמה של תמיר בלט, והוויתור על ג'רל מרטין. ההחתמה של תמיר בלט היא הכי הגיונית, ישראלי בכיר, עם ניסיון של שתי עונות יורוליג ברזומה.
בעמדה שהיה חסר
למכבי. בעמדה שהיה חסר,
גם עם המנהל המקצועי.
כן, אני מדבר על כדורסל, עזוב. אין סיבה הגיונית.
הוכיח שהוא מתאים לרמה הזאת.
כן, שהוא לא יהיה בקבוצה. נותן לה הרבה דברים.
No brainer אפילו.
לגמרי. לגבי ג'רל מרטין, אני... זה דילמה יותר קשה, אבל אני חושב שעל פניו, ברמה של להמר, האם ג'רל מרטין יקפוץ מדרגה בעונה שנייה ביורוליג, או ג'יימס ווב יקפוץ מדרגה, מרגיש לי שג'יימס ווב זה אימור יותר סולידי, שאתה בוחר בפינצטה לתוך קבוצה שרצה יפה.
ואנחנו עוד לא יודעים מי באמת אמור לבוא עוד שחקן.
כן,
ורק
ויבוא.
ורק אחרי זה לדעתי אפשר לקחת.
ואם יבוא השחקן המתאים, אז הוויתור הזה הוא הגיוני לחלוטין.
ותראו איפה ג'רל מרטין חתם. לא שגלת השרי זה רע, אבל כן. לא ראינו אף קבוצת יורוליג אחרת שמוכנה, שהולכת לקפוץ
נכון.
עליו.
נכון.
אז כנראה שיש איזושהי הבנה בין הקבוצות הללו שהוא לא שם, או שהוא עדיין לא שם. אני היה משחקים שמאוד התלהבתי ממרטין.
מאוד.
אבל זה לא היה מספיק יציב. וביורוליג מחפשים יציבות, וזה באמת אולי, זה כמו סגרו לריבאונד, אז תהיו יציבים, זה מילת מפתח.
עד כאן ספיק אנד רול הפעם?
בוא נאחל בהצלחה לנבחרת הנוער, אם אתם שומעים את זה אחרי שהיא ניצחה, וואו! ואם אחרי שהיא הפסידה, לא נורא, היא נשתרדה בדרג א'.
אז וגם בהצלחה לנבחרת שמתחילה את הקמפיין שאנחנו רוצים שיהיה לה טוב. כיף, אני מרגיש סוף יולי, חם מאוד.
מאוד.
אבל מתקרבים לעבר איזושהי תחושה שהכדורסל חוזר.
יאללה ביי.
אז עד כאן ספיק אנד רול הפעם, תודה רבה שהזנתם, מזמינים אתכם להזין עוד פודקאסטים נפלאים מבית ערוץ הספורט, פודקאסט שנה לאולימפיאדת פריז 24 בכיכובם של עודד אלפרין שבגד בנו, סתם, ומירי נבו, ועוד שער תוכן נפלא בכל המקום שאתם שומעים אפליקציות. תודה רבה, סוף שבוע נעים, ביי.
ביי ביי.